You have reached your destination.
הסינגולריות, פודקאסט על בינה מלאכותית שפוגשת מציאות, עם גלית גלפרין וחן שיר.
ברוכות וברוכים הבאים לסינגולריות, הפודקאסט שמדבר על המפגש בין המציאות לבינה מלאכותית. בכל פרק אנחנו פוגשות מומחים בתחומם ומנסות להבין יחד איתם לאן ה-AI לוקח את האנושות. ואנחנו מתכוננות לעונה השנייה, ולכן פרסמנו שאלון בתיאור הפרק, וממש ממש נשמח שתענו עליו. ואם אתם נהנים, הדרך להראות לנו אהבה היא לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שאתם מאזינים בה.
והיום, עודד לוי, סמנכ"ל חדשנות וקריאיטיב טק בקבוצת פובליסיס. היי חן.
היי גלית, מה נשמע?
מצוין.
אוקיי, אז תקשיבי. נראה לי שכל הסיפור הזה של קריאיטיב הוא אחד הראשונים לקבל תפנית משמעותית בזכות AI. תקני אותי אם אני טועה.
את לא טועה, וזה דווקא מפתיע. ואם את זוכרת, ואנחנו נרפרף רגע לפרק הראשון שלנו על חדשות, שאנחנו דיברנו על איך יעשו פייק חדשות, אז עכשיו זה כאילו מין סוג של משלים, כי כל הנושא של קריאיטיב הופך להיות משהו שכבר הופך לנו כצופים, להיות מאוד קשה להבין איך הוא נעשה, עד כמה הוא נאמן למקור, כמו שנקרא, מצד אחד. מהצד השני, לאנשי הקריאיטיב עצמם, יש פה עכשיו וואחד סופר פאוור, מקצר להם זמנים, מוזיל להם ימי הפקה, המון 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 ככה כלים חדשים שעושים להם אנהנסמנט, אולי גם מחליפים חלק מהם. אני כבר דיברתי עם כמה חברים ממשרדי פרסום, וכבר שמעתי על אי אלו שינויים במצבת כוח האדם שקרתה שם. אנחנו גם ככה נשאל ונדבר עם עודד על זה. ובואי נגיד שלאחרונה היו כמה פרסומות ככה שעלו לכותרות, וכמה קמפיינים שהיו מאוד בולטים, גם קמפיין של עם ג'ניפר לופז, שמידלו אותה והראו אותה, וככה גם קמפיין של קוקה קולה שנעשה עם המון המון כלים, שחלקם כלי בינה מלאכותית, גם המון טריילרים לסרטים שפתאום השתמשו בבינה מלאכותית וחטפו אגב, חטפו ביקורת שלילית.
ותמיד מנה אותי למה לחטוף ביקורת שלילית, כאילו מה אכפת לכם בכלל, למה זה משנה? אבל זו שאלה יותר פילוסופית, מה זה משנה לנו אנושות שחלק ממה שאנחנו צופים בו זה בינה מלאכותית?
בגדול, אם את שואלת אותי, אני לא בטוחה שזה משנה, כמו שזה משנה לי להבין אם אני רואה משהו שאני יודעת להבדיל אם הוא אמת או בדיה. שוב, אני מדברת כרגע על פרסום ולא על, למשל, סרטים.
כן, אבל כשלקים קרדשי, אני אריחו את הרגליים ומלרדשים לה את הרגליים על השערים, זה משנה, כאילו, אנשים לא באמת תמיד יודעים שמודל היופי הזה שהם
נכון,
חווים.
אנשים גם לא יודעים שפוטושופ מרטש אותך למוות ומה שאתה רואה הוא לא בכך, אבל זה שוב חוזר
כן,
לעניין החשיבה כאילו הביקורתית
כן.
שדיברנו עליה.
נכון.
השאלה היא, איפה עובר הגבול בין פייק ניוז או פייק פבליסיטי? כי בכל זאת, ושוב אנחנו חוזרים חזרה למה שקורה עכשיו בהוליווד, עם השביתות ועם זה שרוצים את כל השחקנים למדל ולהשתמש בדמויות שלהם ובקול שלהם, ובאמת, השאלה היא באמת איפה, כלומר, אם עכשיו ג'ורג' קלוני ידבר עליי בפרסומת של נספרסו, אבל זה לא יהיה הוא, אלא רק הקול הממודל שלו, האם זה משנה לי?
אני חושבת שצריך לשנות כמו בואי נדבר רגע על זה שזה צריך לשנות כמו שהם מוכרים להם, לשחקנים, כי הם בעצם צריכים לקבל על זה את התשלום, אבל אני חושבת שלא יהיה לזה כל כך קל, לא כל כך קל להגביל את זה, ואני חושבת שאנחנו כצופים צריכים לשאול את עצמנו למה אותנו זה מעניין, לראות את ההבדלים. אבל מה שכן, היה איזושהי, נכון, יש את הפרסומת הזאת מכדורגל, כאילו, שאת ואני דיברנו עליה לפני.
של השחקניות.
כן. שהיא פרסומת מעניינת, כי היא בעצם באה ונותנת איזושהי, כאילו נותנת איזשהו בוקס בבטן, כי בעצם זה קבוצת שחקנים עם גולים מאוד מאוד מרשימים, ובעצם זה נראה כמו קבוצה גברית. ואז בעצם הסוף של הפרסומת הוא זה שבעצם זה היה קבוצה של שחקניות, וזה מדבר על בייס, ומדבר על איך שאנחנו תופסים את המציאות, ויש כאן הרבה דברים שאולי באמצעות בינה מלאכותית אנחנו נוכל לעשות גם, אבל זה כאילו זה מראה את הכוח של בינה מלאכותית, אבל זה גם מראה לנו את היכולת המדהימה שלה. כאילו, זה מראה, יש כאן שני צדדים לבינה.
נכון. יש פה גם, אגב, שני צדדים לקריאיטיב, ואני מאוד מאוד אשמח שנזמין את עודד, כדי גם באמת לקחת איזושהי צלילה ולהבין איך זה נראה מהצד של מי שמייצר את כל הפרסומות והחלומות והאסטרטגיות האלה של מה אנחנו נראה ומה אנחנו נקנה בעקבות זה. אז אני רוצה להזמין את עודד לוי לאולפן. בוקר טוב.
בוקר אור.
תודה שבאת.
תודה רבה שהזמנתם אותי.
טוב, עודד, אז תן לנו כמה מילים עליך. ספר לנו מי אתה.
אז עודד לוי. נשוי, אב לשניים, בן ובת. יש גם כלבה. בתחום הפרסום, תוכן, קריאייטיב, אפשר לומר כבר באזור 15 שנה פלוס מינוס. כל הזמן נע ונד על הציר בין טכנולוגיה לקריאייטיב לפרסום. מרצה בבינתחומי. בתחום של סטוריטלינג וברנדינג למיזמים חדשים, בבית ספר ליזמות. מה עוד? בוגר פסיכולוגיה, מנהל עסקים, נושר מהפינס סטאדיז של טל בן שחר. זה הרבה גדול.
ומה?
אבל, חשוב מאוד, סליחה. כן. אתם מזמינות מומחים, אני מתעקש להגיד שאינני מומחה לכלום, זה מאוד חשוב להבין.
המציג אינו רופא.
כן. ומחפשים היום לוח מודעות, מודעות עבודה, דרוש מומחה בקריאיטיב AI עם 10 שנות ניסיון. אין, אי אפשר.
איך 10 שנות ניסיון בקריאיטיב AI?
בדיוק. בדיוק.
טוב, אז אני רגע רוצה לשאול אותך ככה בראייה, שאתה באמת בא ממשרד פרסום גדול, ואתה עובד גלובלית, ואני רוצה להבין שנייה איך ה-AI, קודם כל, בכלל, בא לידי ביטוי או משתלב ביום-יום של משרד פרסום בסדר גודל כזה.
אז נתחיל בזה ש-AI אינו חדש לעולמות הפרסום.
נכון.
גוגל ופייסבוק משתמשים בו כבר עשר, מעל עשר שנים
AI גנרטיבי. אני מחדדת.
אוקיי. AI גנרטיבי קיים פלוס מינוס, אם אני מסתכל עליו, כבר כ-5, 6, 7 שנים. הוורסיה הקודמת שלו, pre-generative AI, הייתה מה שנקרא creative automation. ראו את זה בעולמות הסנדי סקאי, ראו את זה בעולמות איידומו, ראו את זה ביצירת קטלוגים, שבו
כמה
היה...
כמה מילים למה זה סנדי סקאי, איידומו?
אלה חברות, סטארט-אפים ישראלים, שהיה להם פלטפורמה ליצירת וידאו, בעזרת דיינמיק דאטה, קרי, היה להם טמפלייטים, והיו מזינים לתוך הטמפלייטים, או משנים את הסרט, בהתאם לדאטה שמזינים. אז נכון, לא נוצר פה פיקסל, אבל נוצר פה סרט בהתאם למשהו שהזינו לתוכו. אז זה היה המייסד, נקרא לזה, של עולם הג'נרטיב AI. ומה שקרה בארבע שנים האחרונות זה שהתחילו ממש ליצור פיקסל אמיתי. היה שחור ועכשיו אין שחור. יש עכשיו פיקסל שאפשר ליצור אותו, אפשר לג'נרט אותו, אפשר ליצור תמונה, אפשר ליצור דיפ פייק, אפשר ליצור כל דבר. ואיך זה נראה בעולם שלנו? יכול להגיד לך שזה מפחיד ומרגש בו זמנית, כי זה פותח אין ספור אפשרויות. ברמה שעדיין אי אפשר לדמיין. וזה מפחיד, כי אנשים לא רגילים לכלי הזה. האם הוא יחליף אותי? האם הלקוח פתאום יחליט שהוא עושה דברים פנימית ואני אצטרך לצמצם את הצוות שלי? יש פה המון 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 דברים שמשפיעים על דרך החיים שלנו.
לא רגילים כי לא רגילים לעבוד עם הטכנולוגיה, לא רגילים כי זה פתאום משהו שמתערב להם בעבודה הקריאיטיבית?
כי יש לאנשים תהליך מסוים, ופתאום הם צריכים לחשוב אותו מחדש. ועכשיו, כבני אדם, אנחנו אוהבים לא לזוז.
ה-workflow שמשתנה.
זה... אני כל הזמן אומרת את זה, אבל מה שמעניין אותי זה באמת, איך פתאום עכשיו אני קריאיטיב, אוקיי? או אפילו, אגב, אני חושבת שגם תקציבים, אני חושבת שכל תפקיד במשרד פרסום עובר את אותו הדבר, כל אחד אולי מפריזמה אחרת, אבל באמת, אני קריאיטיב עכשיו, ופתאום יש לי את הקו-פיילוט הזה, שאולי עד עכשיו הייתי עושה קריאיטיב בפורום כזה בשולחן, ועם לוח, או אולי עם עצמי באמבטיה, ופתאום עכשיו יש לי משהו שאני כאילו יכולה לנהל איתו את השיח הזה. האם זה קורה? או שאנשים, למה שאתה רואה, הם נרתעים? וגם, האם זה קשור לוותק שלך בעולם הזה?
זה קורה, ואנשים נרתעים, וזה קשור לסקרנות.
תסביר.
את מה מהם?
כולם.
את כולם.
מאיפה להתחיל?
מההתחלה.
מההתחלה. אז זה קורה. יש, אני מכיר המון קריאיטיבים, אני עובד עם המון קריאיטיבים, אני מחפש כל הזמן כלים חדשים וחושף אותם לאנשי הקריאיטיב, ויש המון שרוצים לנסות. דיברתי על איזושהי חברה בניוזלטר הקבוצתי שלנו, שנשלח ל-100,000 איש, קיבלתי 15 פניות לפגוש את החברה הזאת, שזה המון נחשב. זה נחשב אולי מעט, 15 מתוך 100,000 פתיחות של האימייל, אבל אנשים שבצורה אקטיבית כתבו לי מייל, שלחו לי מייל, התכתבו איתי, אמרו לי מה הם רוצים, זה המון. אי שם במאי, התמנו את OpenAI, והתמנו את דלי בתוך מערכת פנים ארגונית שלנו.
וואו.
כן, שהיא כאילו שומרת על הדאטה בפנים, והדאטה לא מאמן את המודל, והכל. כן.
מה אתם עושים עם זה?
קודם כל אנחנו יכולים להתייעץ עם זה, ולכתוב עם זה תוכן, ולחשוב על רעיונות, ובדלי אנחנו יכולים למצוא המחשות. וגם אנחנו מתחילים להטמיע עוד ועוד כלים. כאילו, והכל בתוך מערכת סגורה שלנו, כדי שהדאטה לא יצא החוצה, והליגליות תישאר. ואני יכול להגיד שיש המון יצירות. המון. האם זה מספיק? לטעמי לא. פלוס מינוס 10-15% מהאנשים משתמשים בזה. שזה לא מספיק.
וואו, זה כן. מפתיע אותי. זה פעמיים, שנייה, אני רגע. קודם כל הרגת אותי שאמרת לי שהתמעתם את הסביבה הזו, כי זה משהו שבדרך כלל אנחנו רואות שקורה, אם קורה, הוא עוד לא קורה, אבל אם הוא קורה, הוא קורה בחברות שהן מאוד 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 טק-סאבי, שיודעים mm-hmm. שיש להם עכשיו איזושהי סביבת ענן של מייקרוסופט, וככה מאוד, זה מאוד בראש של ה-Chief Security Officer שם.
והם גם לרוב יתמיעו את זה לכלי פנימי, הם לא יתמיעו את זה לכלי פנימי שלהם, יתמיעו את זה כחלק מהמוצר שלהם. אנחנו ממש עדיין לא רואים חברות שמטמיעות את זה לטובת שימוש פנימי, כדי לייצר co-pilot.
אז קודם, זה, קודם כל זה וואו. כאילו, מעניין אותי אם זה משהו שאתה מכיר ממשרדי פרסום אחרים, שזה כאילו כרגע אתם בחוד של הדבר הזה.
לפי מה שאני יודע, ושוב, כנראה גם קוראים דברים שאינני יודע, אנחנו כרגע נמצאים בחוד.
מדהים.
כי באמת, אנחנו מדברים עם OpenAI עוד לפני ש-ChatGPT התפוצץ. אנחנו מדברים עם OpenAI מיוני-יולי שנה שעברה. ה-Chief Experience Officer בארצות הברית, הוא בקשר מאוד מאוד טוב איתם. וכשזה התפוצץ, החלטנו להטמיע אותם פנימית, כי אנחנו חייבים לשמור על כמה דברים. אחד, אנחנו חייבים לשמור על לגליות, שהם יפצו אותנו, שלא יהיה copyright או IP breach. אנחנו צריכים לשמור שהדאטה שאנחנו מזינים פנימה, לא משומש להם את המודל שלהם, כי אז מה זה עוזר לי? אני משתמש בדאטה פנימי שלי, ואז חברה אחרת משתמשת בו. אני צריך שיהיה לזה סקייל. אז אני לא יכול לסמוך, למרות שזה מייקרוסופט, אני לא יכול לסמוך על חיבורים חיצוניים, אנחנו צריכים למצוא דרך להטמיע את זה פנימית. ואני צריך לחשוף את זה ולתת לעובדים את המקום הנוח. שיש לנו כלי פנימי, קוראים לו מרסל, הוא 100,000 איש מחוברים, זה סוג של לינקדין פנימי של החברה, ובתוך זה יש לנו את המקום ל-OpenAI ול-DALI, ואנחנו מוסיפים עוד ועוד ועוד כלים. חלקם גדולים, כמו ה-OpenAI of the World, Anthropic, Stable Diffusion. חלקם קטנים יותר. סטארט-אפים שאנחנו מחברים פנימה כדי לעשות פיילוטים, כדי להתנסות. הלקוחות שלנו מאוד אוהבים את זה, כי זה באמת שומר על הפרטיות שלהם ומאפשר להם להתנסות בגן משחקים סגור. הם פחות מפחדים. והסקרנות, החלק השלישי שאמרתי, אם לא היינו סקרנים, לא היינו מגיעים למקומות האלה. לא היינו נפגשים עם 100 חברות בחודש האחרון. לא היינו מדברים עם OpenAI, איך אפשר להשתמש בו. כשחברת הדיגיטל טרנספורמיישן שלנו, פובליסי סייפינט, התמיעה את OpenAI אצלה פנימית, אז פתאום אחרי חודש, תחשבו, זה 25,000 מפתחים שעכשיו קיבלו כלי סופר פאוור. פתאום אחרי חודש הם יצרו תפקידים שונים. אתה רוצה להתייעץ עם OpenAI כמפתח, תתייעץ איתו כמפתח. אתה רוצה להתייעץ איתו כסטרטגיסט, והכל בלחיצות כפתור, כך שהפרומט כבר מזין.
הוא מומבד בפנים.
בדיוק.
זה קצת כמו הפרופילים של פייסבוק, של מטה.
בדיוק.
אני רוצה רגע לשאול אותך, לחזור איתך שנייה לנקודה הקודמת, שאמרת שאנחנו עדיין מדברים על בין 10-15% שימוש. למה? למה זה לא איזה אדופשן? כן, אגיד לך מה, אני לפני חודשיים קראתי באמת על, על, על משהו כמו 10-15%, מדברת כרגע על אוכלוסייה אמריקאית, כי שם עשו את הסקר, שנחשפו לכלים, בסדר? והיום זה כבר מתחיל להיות אחוזים הרבה הרבה יותר גבוהים. אז למה דווקא בתעשייה שהיא קריאטיבית, שקיבלה ראשונה אולי, אני חושבת, את היכולת לקבל כזה סופר פאור של גנרציה, של רעיונות, של טקסטים, של תמונות, של וידאו, למה אנחנו רק ב-10-15%?
יש 1,001 סיבות. סתם לדוגמה, הלקוח אינו מאשר שימוש בכלי ג'נרטיב AI. אז אתה לא יכול לעבוד, זה יכול להיות שזה לקוח של 2,000 איש. אבל הסיבה הגדולה והאמיתית יהיה פחד משינוי. כבני אדם, אנחנו פוחדים משינוי. אנחנו פוחדים לצאת מהקמפורט זון שלנו, אנחנו פוחדים לעשות את ההשקעה הקוגניטיבית כדי לעבור מנקודה A לנקודה B, והדיפולט שלנו הוא נקודה A. מעבר לזה, יש את כל הנושא של paralysis of choice. אם לפני שנה היו 100 סטארט-אפים בתחום של ג'נרטיב AI, סליחה, לא 100, 1,000. היום יש 10,000. עם מי אני עובד? איך אני עובד? למה אני עובד? כמה אני עובד? יש כל כך הרבה דברים, וגם אתה...
אבל אתם בחרתם בשבילם. אמרת להם, זה הכלי שלכם.
בתור התחלה, אבל יש עכשיו עוד 10,000 כלים שאנחנו כן מבקשים מהם לדבר איתם, להתנסות, לבדוק בצורה בטוחה, בצורה legal, בצורת data privacy וכל העניינים האלה, אבל זה מאוד מפחיד אותם. עכשיו, גם זה כלי של ניסוי וטעייה. זה לא שאתה בא, כתבת פרומפט, זהו, נפתח הקמפיין, הנה הגשתי. אני צריך לעבוד על זה, אני צריך להתייעץ, אני צריך לשפר את הפרומפט, אני צריך לחזור. אז יש אנשים שהלחץ מכריע אותם והם אומרים, טוב, אני אחזור לשיטה שאני יודע שעובדת. יש אנשים שמנסים להשתפר. זה לוקח זמן, כמו כל שינוי, ייקח זמן עד שזה ייכנס בצורה מלאה ל-workflow.
יש אנשים שפוחדים שזה ייקח להם את העבודה? כמו נגיד קופירייטרים?
כן. אני יכול להגיד לך שלפני 3 שנים, כשדיברתי בפעמים הראשונות על ג'נרטיב AI עם אנשים מהארגון שלי, התשובה הראשונה הייתה, הלקוח לא מדבר איתי על זה, אז בבקשה אל תעלה את הנושא, והתשובה שהייתה זה מעולה שהוא לא מדבר איתך על זה. כי מישהו ידבר איתו, עוד שנה, עוד חצי שנה, ואז אתה עם הגב לקיר, כי הוא כבר בא אליך עם דרישות. והטענה השנייה הייתה, אל תחכה, זה פוגע לי במודל. יש לי 100 מעצבים על התפקיד, על האקאונט הזה. מה אתה פתאום מביא לי כלי שיוריד את זה ל-40? אבל אני לא רואה את זה... השיחה של זה פוגע לי במודל או הפחד, היא כי לא מסתכלים לפי דעתי על הכלי בצורה נכונה. אפשר להסתכל עליו בשתי דרכים שונות. דרך אחת זה cost efficiencies, איפה אני יכול להתייעל, לחסוך בעלויות. קרי, אם אני עושה 10,000 אסטים בשנה, איך אני עושה אותם עם פחות אנשים בפחות זמן, בפחות כסף. אבל הדרך להסתכל על זה היא דווקא בסקייל. למה להסתפק ב-10,000 אסטים אם אני יכול לעשות לך 50,000? או 100,000, ובשביל 50,000 או 100,000, לא רק שאני צריך את אותם כמות אנשים, אני צריך עוד טיפה יותר, כי אני צריך אנשים שמבינים את הכלים יותר, אני צריך שיהיה לך יותר מודרציה, אני צריך לפתח כלי שבודק בצורה אוטומטית, האם ה-100,000 אסטים שיצרנו לך, עומדים בברנד גיידליינס. יש לברנד טון, יש לו סטייל, צריך לראות שזה עומד בזה.
זה עוד שאלה, זה עוד שאלה, כי אני אומרת, אוקיי, אולי הקופירייטר של פעם, הוא ידע רק לכתוב, שקופירייטר זה שם קוד שלא השתמע פה שנפלתי על הקופירייטרים, אוקיי? אבל לא משנה, גם המעצב. עד היום אני הייתי יודעת פוטושופ, או הייתי יודעת לכתוב קופי מאנגג', והיום אני צריכה לדעת פרומפט אנג'ינירינג. אני צריכה לדעת אולי להגדיר למכונה מה זה טון אוף וויס. אני צריכה אולי לדעת מה זה פרומפט טוב של מיד ג'רני. בסדר? אני רואה המון 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 כל מיני קורסים כאלה וכאלה וכאלה, אבל בסופו של דבר... אתה צריך ללמוד איך לדבר למכונה בשביל לדעת, לכוון אותה למה שיש לך בראש. השאלה היא, האם האנשים האלה יוחלפו בידי אנשים שיודעים את זה? או כלומר, איך אתה רואה את זה? או שזה באמת משהו שהוא האבן דרך הבאה בהתמקצעות שלהם, באותו טרק של המקצוע שהיום הם עושים?
יש את המשפט המפורסם שנכתב אי שם בשנה האחרונה, AI לא יחליף אותך, מישהו עם AI יחליף אותך. זה נכון? בגדול זה
והם
נכון.
והם עדיין מפחדים.
והם עדיין מפחדים. אבל זה בסדר. הפחד הזה, ברגע שאתה תראה מספיק אנשים עוברים, וברגע שאתה תראה שמישהו בחדר לידך עושה את זה, אתה כבר פחות תפחד. אנחנו באמת גם בקבוצה מעניקים את כל הכלים לאנשים. יש לנו דרכות למדינות, על איך להשתמש בפרומפטי נכון, על הטכנולוגיות הרלוונטיות, על מה, על מי. אנחנו הקמנו צוות גלובלי, שזה נשמע מצחיק, אבל יש לנו כרגע רשת של כ-100 ומשהו איש, מפוזרים גלובלית, שכל מי שרוצה ידע יכול לפנות לכל אחד מאיתנו, ואנחנו נמצא לו את הבן אדם הנכון לדבר איתו, את המצגת הנכונה, נטוס אליו אם צריך, נעביר סדנה. זה...
על AI?
כן, ממש.
רק על AI?
רק על התחום של ג'נרטיב AI.
ואתם בעצם מייצרים ממש תכנים? יש לכם כאילו knowledge שאתם מייצרים כדי פשוט ללמד, לעשות על מדע פנימית?
כן.
וואו.
יש 100,000 בגרופ, כמה אנשים?
96.
96,000.
שלא רק שאנחנו מייצרים knowledge, אנחנו משתמשים בפלטפורמות ליצירת וידאו של Talking Heads, אם אנחנו מדברים סטייל Hour One או קוליסיום, ככה אנחנו גם מייצרים את התכנים שלנו לאנשים, כי בסוף אתה צריך לייצר המון והרבה, ובקייפביליטיז שונים, קריאיטיב, מעצבים, תקציבאים, כספים, דיגיטל טרנספורמיישן, מפתחים, אסטרטגיה, אקספיריינס, אנחנו מייצרים תוכן מלמעלה גנרי שמסביר את זה, ואז מתחילים להיכנס לטרקים. ואז זה פתוח לכל אחד מתי שהוא רוצה, ואגב, הוא גם יכול לראות את זה בכל שפה שהוא רוצה, כי ג'נרטיב AI גם מאפשר לי לייצר שפות שונות.
אתה ממש מזכיר לי את המודל של מנהלי למידה בארגוני הייטק, שמתמודדים כרגע, אגב, שזה גם, זה פרק אחר, שאנחנו נעשה אותו בעונה הבאה, אבל באמת הם מתמודדים עם הדבר הזה, שהם פתאום צריכים המון תוכן, שהוא גם משתנה כל רגע, זה לא, וזה גם כל פעם מה שאני אומרת. אני מלמדת ניהול מוצר, אכן לימדה ניהול מוצר, אנחנו, ניהול מוצר זה פריימוורקים, שאתה עובד, אוקיי, 10 שנים, זה אותו פריימוורק, אז נכון, אז אולי פה עכשיו יש לך איזה UI חדש או משהו שאתה צריך לקחת בחשבון, אבל זה לא משתנה בצורה כל כך תדירה. וזה אחד הקשיים שגם, מה שנקרא, אני חושבת גם ביצירת תוכן, ולא רק ביצירת תוכן של על מדע. ואני שואלת את עצמי, אותך ואותך, האם אנחנו יכולים לדבר על חדשנות בכלל שכאשר אנחנו משתמשים בכלים גנרטיביים ליצירה של, אני לא יודעת, קמפיין פרסומי? כמה בן אדם שם אחראי על החדשנות או על הקריאטיביות כשהוא מתחיל לשים את זה? כי אני רואה מה אני מוציאה בכלים האלה, אוקיי? וזה דברים שהם מפוצצי מוח. מה זה משאיר לבן אדם?
קודם כל, הבן אדם מזין ומבקש, והוא מקבל פה העצמה. אז זה תקשור של בן אדם ומכונה, או כמה בני אדם ומכונה, או תהליך קולברטיבי. בסוף גם בעידן שלפני 10-15 שנה, לא היה מנהל קריאיטיב אחד שעליו היה כל הקמפיין. זה לא קורה. אתה עובד בקבוצה. היום אחד מהקבוצה שלך הוא מכונה. והמכונה הזאת מסוגלת להכיל את כל המידע בהקשר של הלקוח הזה, בכל השנים של ההתקשרות שלכם ביחד. אז פתאום הוא הופך
אתם
להיות...
אתם עושים את זה?
אנחנו בדרך, רוצים. נגיד את זה ככה.
זה מאוד מעניין.
אני לא חושבת שדיין יש מספיק כלים שיודעים להכיל כל כך הרבה מידע, וללכת אחורה ולבנות שפה, וזה כאילו,
לא, זה אומר שאתה לוקח מישהו שמאמן מודל, זה אומר שיש לך...
לקחת מודל, יש לך להכין את הדאטה, איך עושים
להם תפקיד חדש.
איך עושים כן, את הדברים האלה?
כן, התפקיד החדש. רגע, אני רוצה רגע להבין. אז מה שקורה עכשיו, זה שבעצם בקבוצה שלך, יושבים, מה, מתכנתים? יש לך...
קודם כל...
יש לך כאילו AI engineers?
קודם כל כן. אבל הקבוצה שלנו בשנת 2014, רכשה חברה שקוראים לה Sapient, שהיא חברת דיגיטל טרנספורמיישן. היה לנו 20,000 מפתחים משנת 2014. אז את הכלים האלה, את הכלי, ויש לנו PSAI Labs, שזה research ל-AI, הג'נרטיב AI הוא פשוט משלים, הוא האקסקיושן של כל ה-AI שהיה עד היום, כי
סתם לדוגמה... מה חברת פרסום או ברנדינג או קריאיטיב צריכה בכלל כל כך הרבה מפתחים? 20,000 מפתחים, זה לא נתפס.
אז כשהוחלט על הרכישה, המחשבה הייתה, בסוף אנחנו מייצרים פרסום, נכון? שנועד לעשות משהו. אז אם אני עושה את הפרסומת, ואז אני קונה את המדיה איפה שהפרסומת, למה לא ליצור גם את הנכס שאליו מגיעה הפרסומת? ואז אני גם שולט בדאטה. אני יכול לטייב את עצמי. אז המחשבה מאחורי הרכישה של חברת דיגיטל טרנספורמיישן הייתה שהיא מעניקה לנו עוד דלת כניסה לארגונים גדולים. וכשאנחנו באים למכרזים גלובליים או אזוריים, אנחנו לא באים, ביקשתם קריאיטיב, הנה הקריאיטיב. אנחנו מראים איך הקריאיטיב עובד בנכס הדיגיטלי שאנחנו נבנה לכם, ואיך זה יעבוד עם המדיה, ואיך כל הדאטה הזה ישתפר. וזה עוזר.
זאת אומרת שאתה עושה one stop shop, ובעתיד אתה גם תדע, בוא נגיד, לתת לי מראש כבר, להכניס אותי, אם אני הלקוח שלך, לאיזושהי תבנית שאומרת, תראי, כל השפה שלך, אני זוכרת שבצעירותי עבדתי על אורנג', עבדתי במרקטינג של אורנג', ואני זוכרת מאוד טוב את הברנדבוק, מה שהיום פרטנר. וזה היה ממש משהו בלב של כל העשייה, איך מדברים ואיך הצבעים ואיך כל הדבר, ועכשיו אתה אומר, אוקיי, לקחתי את כל הידע של הארגון שלי, במקום שאני אשים אותו על האנשים, אני שם אותו במכונה, ועכשיו כשאני בא לעשות קריאיטיב חדש, הוא לוקח בחשבון את כל ההתפתחות.
כן. בזה, את יודעת, אנחנו עוד לא שם, זה לוקח זמן.
בוודאי. אבל...
עכשיו חכי, קחי פיצול. מנהל קריאיטיב, ואני מדבר פיור קריאיטיב, הוא רוצה לצאת מהברנד גיידליינס, הוא רוצה לצאת מהברנד בוק, הוא רוצה לשבור טיפונת ולפרוץ את הדרך מחוץ לגבולות שסרטטו לו. בצד השני יש לך מנהל הפקה, שצריך לקחת תמונה אחת ולעשות ממנה 10,000. הוא לא רק שהוא לא יכול לצאת מהברנד גיידליינס, הוא חייב שהם יהיו מוטמעים על ההתחלה. אז גם אם אני בונה עכשיו workflow בתוך הארגון, נגיד שאנחנו עושים את זה, זה workflow שלכל משתמש צריך להיות גם UX שונה, בהתאם לצרכים שלו. כך שמנהל קריאיטיב יהיה לו, הוא לא ירצה לעשות, תן לי קהל כזה, הוא לא ירצה דרופ דאונים וחוקים. הוא ירצה קריאיטיב קנבס.
מי עושה את זה? מי הבן אדם שאחראי במשרד פרסום בכזה סקייל לעשות את ההתאמה הזו? מה התפקיד שלו בכוח?
היום ספציפית, אנחנו קבוצה של 13 איש שאנחנו אחראים על זה כרגע.
שכל אחד הוא בא מדומיין נולדג' אחר?
כן.
יש פרודקט מנג'ר בשיחה?
כן, כמובן.
יש פרודקט מנג'ר במשרד פרסום, זה כאילו דרופ דה מייק, ואני בזאת...
לא, אני פשוט, אני גם לא מסכמת, אני פשוט בערב ממה שאתה מספר לי, כאילו אני באמת לא שמעתי על דבר כזה.
מי שעובד על זה, מנחה את העבודה קודם כל, זה ה-Chief Information Security, אנחנו עובדים מולו ישירות.
יפה.
יש לנו את ה-Chief Experience Officer, שאחראי על היצירה. יש לנו Partnerships Director, יש לנו צוות שמפתח, יש לנו... צוות UX שמתמחה בתחומים האלה, מדברים עם שותפים גדולים כקטנים. אנחנו פה בעבודה שהיא...
זה workforce יהודי ל...
כן, שהוא קם לפני חצי שנה, ולמזלי התמזלתי להיות בו.
מדהים.
יש תחום מאוד מאוד מעניין, יש ספר, סליחה, מאוד טוב שאני קראתי לפני כמה שנים, שבגיל 42 הסביר לי... מי אני ומה המהות שלי. דיברנו על מומחיות מקודם. לספר קוראים Range, נכתב על ידי דיוויד אפשטיין. הוא מדבר על ההבדל בין אנשים שיש להם התמחות, הוא hyper-specialized בתחום מסוים. כל בן אדם שנכנס עם כאב בחזה ומגיע לקרדיולוג, מיד צינטור. כי זה מה הוא יודע. יש בצד השני את הגנרליסטים. צריך בשביל כזה דבר צוות גנרליסטי. צוות שיודע להסתכל מה קורה בווקטורים שונים, בוורטיקלים שונים, בקייפביליטיז שונים, ולהתחיל לחבר נקודות. זה גם לא אומר שנצליח לחבר את הנקודות. כי דיברת על פריימוורקים של פרודקט, הפריימוורק של ג'ן AI הוא hands dirty, להתנסות ולטעות ולהצליח. כי אם אתה לא טועה, אתה לא לומד כלום. אז אתה פשוט חייב כל הזמן להתנסות ולבדוק, ועושים את זה כל מי שעושה פרומפטים. הוא מתנסה, הוא בודק, נכון. אם אני משנה את הסדר, אם אני כותב ככה, אם אני כותב פה.
ויותר מזה, גם להבין מה קרה אתמול. זאת אומרת, אתמול בדיוק. יצא משהו חדש, אתה כבר צריך יפה. להכניס אותו לתוך ה-workflow שלך.
לחשוב עליו. עכשיו, את יודעת, מצד אחד, יכולנו להסתנבר כקבוצה מהשותפות שלנו עם מייקרוסופט, ומהשותפות שלנו עם אדובה שהוא לקוח, ועם השותפות שלנו עם פייסבוק שהוא גם לקוח שלנו, ולהישאר בלמעלה. אבל בסוף כל למעלהים, נבנו בעיקר כ-research, הם לא נבנו עם use case in mind. פה נכנסים הסטארט-אפים, הם נבנים עם use case in mind. שווים אני כקבוצה מפתח רק מלמעלה, אני לא אפגוש את הצרכים שלה למטה.
אתם מפתחים אבל מוצר משלכם גם?
כן.
אתה אומר, יש 10,000, מספר, 10,000 סטארט-אפים בארץ, בעולם, סליחה, שעושים מיליון דברים שונים ומשונים, וחלקם גם פותרים בעיות בעולם הקריאיטיב, וחלקם פותרים בעיות בעולם איך אני בעצם אוסף את כל הדאטה הארגוני שלך, ובעצם בא ונותן לך אינפוטים שהם רלוונטיים, ולומדים מזה וזה וזה. יש לך מלא אופציות. אתה יכול לקנות, לרכוש, לנסות, להתנסות, במיוחד בסדר גודל שלך, שאתה מדבר על כל כך הרבה טראפיק, אני בטוחה שאתה יכול באמת להתנסות ברק מה שרק, איזה מוצר שרק יצא, ואתה עדיין מחליט לפתח לבד. מה זה?
שנייה. הכל תלוי מה מפתחים לבד.
אוקיי.
אני לא הולך לבנות LLM. אין לי שום אינטרס לבנות LLM.
אוקיי.
LLM, רק אני רוצה להגיד Large Language Model, בסדר?
אני חושבת שזה כבר נראה.
יכול להיות שנפתח מוצר שהוא אורקסטרציה ל-workflow. שיהיה בו כלים שפיתחנו פנימית שעושים את X, ויהיה בו סטארט-אפ שעושה את Y, ויהיה בו שותפות עם OpenAI שעושה את Z, ויכול להיות שזה יהיה הכלי שאנחנו מפתחים. אבל איפשהו צריך את האורקסטרציה הזאת. כי יש לנו workflow, יש לנו פלטפורמה שאנחנו עובדים איתה. אני לא יכול לעבוד ב-200 כלים שונים, אני צריך לאחד אותם בצורה מסוימת, ולהניק גישה לכל הצוות שלי, או לכל הצוותים, או ללקוח אם אני רוצה גם.
אז אתה רואה את עצמך נותן גם כלי ללקוח?
לא כרגע. הלקוח כרגע, לא נעים להגיד, הוא לא יודע לכתוב לנו בריף ולהגיד לנו מה הוא רוצה. אז לתת לו כלי שהוא יודע להגיד ל-AI, ראיתי כלים שלקוחות עובדים עליהם. הם כלים שפותחו על ידי טכנולוגים ונמכרו לאנשי מרקטינג. הפער בין מה שאנשי הטכנולוגיה ביקשו, פיתחו, לבין מה שהמרקטיר צריך, הוא עצום. אילו, זה עדיין לא כלים לשימוש. מה גם ש... ושוב, אני עושה הבחנה בין לקוח מקומי שפתחת לו כלי, לבין לקוח גלובלי. כשאתה עובד עם לקוח גלובלי, ואנחנו עובדים עם לקוחות כמו ויזה ב-70-80 שווקים, סמסונג ב-90 שווקים, כשאתה מפתח ללקוח כזה, יש לו תהליך דיפלוימנט מאוד 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 ארוך. קודם הוא ייקח את השווקים הגדולים ויתחיל עם איזה שני קטנים בפיילוטים, ואז הוא רוצה להתפרס לעוד 5 קטנים, אבל מה, המערכות שלהם לא רלוונטיות למה שיש לך. אז יש פה תהליכים. זה לא שמחר בבוקר זהו, נגמר. אנחנו נמצאים בטרנזישן של להערכתי בין 3-6 שנים, להטמעות מלאות של הדברים האלה.
ואיזה תפקידים אתה רואה שהשתנו בעקבות ההטמעות האלה, השינויים? כי אתה בעצם נמצא ואתה נוגע בכמלא מלא ארגונים, לא רק שלך. איזה תפקידים הולכים להשתנות?
קודם כל, כל הנושא של להכין דאטה כדי לבנות מודל לך או ללקוח. כל הנושא הזה זה תהליך שצריך, זה לא רק דאטה סיינטיסט פתאום, אתה צריך פה את המרקטיר, אתה צריך פה את המנהל קריאיטיב, אתה צריך פה את המנהל לקוח, זה פתאום הופך להיות, הדאטה סיינטיסט צריך עזרה. אני חושב שאנשי הקריאיטיב שיאמצו את זה, יהיה להם הרבה 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 יותר כיף. כי פתאום הם יבינו שהם יכולים to delegate את כל מה שהם שונאים למכונה, והם יוכלו להתרכז בקמפיין שהם יזכו בו בכאן, או ישנה את, או יזיז את המחוג, או whatever. כי כשאתה בא להם איש קריאיטיב, ואתה אומר לו, אני צריך 100 מודעות לגוגל, הוא שונא אותך, הוא רוצה להרוג אותך. כשאתה אומר לו, הנה רובוט שיעשה את זה, הוא פתאום נלחם על זה. ברגע שהם יבינו שתשחרר את זה, פתאום יהיה להם זמן. אז אני מאמין שהקריאיטיב יתפתח. אני חושב שיהיה... האמת, אני לא יודע. לא יודע איזה תפקידים עוד השתנו.
תגיד.
כן.
אני רואה המון קריאיטורים צעירים שמתנפלים ככה ברעב מאוד גדול. אנשים שלא בהכרח למדו עכשיו בבית ספר או באקדמיה או את השיטה הישנה. אנשים שהם מה שנקרא digital natives שגדלו על טיק טוק וחברים, ופתאום יש להם עכשיו את היכולת להכניס טקסט ולקבל עכשיו אנימציה ולחבר את זה ולעשות חיבור של כמה כלים, ואני רואה מאוד מאוד מקרוב את האורכסטרציה הזאת שמאפשרת לי לייצר בכלי אחד את התמונה, בכלי שני את הטקסט, ובכלי שלישי לחבר את כולם לעשות אנימציה, ובום, יש לי פרסומת, יש לי טיק טוק, יש לי... אתה חושב שהם יחליפו את מי שכרגע עובדים אצלך? או במשרד פרסום?
קודם כל, אם הם ירצו, הם יכולים, כי הקריאטורים קיימים כבר המון זמן. היה מונח, אני לא זוכר איך קראו לו, זה היה ארט קריאטור, שציפית שזה יהיה ארט דירקטור שגם יודע ליצור. יודע כבר להביא את הצעד הבא, הוא לא רק יושב מסרטט לי על היפרון ואז הסטודיו עושה את זה, אלא גם יודע כבר להביא את הרעיון קדימה. אז אני מאמין שכן, אם הם ירצו, יש מצב שאת יודעת, הם יקימו משרדי פרסום של one man show, רק שוואן מן שואו בסוף לא יכול לטפל בתקציב של מיליארד וחצי דולר של דיזני. אז יהיה להם בחירה. הם יוכלו להיות קריאטורים שברנדים מפרסמים, ספונסרים. בואי, בגיימינג זה כבר קיים המון המון שנים. בוחרים מישהו שיש לו פולווינג טוב כי הוא עושה משהו טוב. כי הוא מעניין, כי הוא אינגייג'ינג, כי הוא whatever. בוחרים לעבוד איתו.
זה מה שאני שואלת את עצמי. האם אנחנו לא עוברים פה לאיזושהי... לא יודעת, אולי תופעה שאתה פשוט נסמך על הרבה מאוד קריאטורס טובים שיודעים לעשות לך במין הסתם תקציב מאוד מאוד נמוך, השפעה שהיא לא פחות משוב, מתקשורת המונים שאתה יודע, שאתה רגיל אליה ואתה באמת נותן את הוואן סטופ שופ את כל הדבר, וזה באמת דבר שהוא לוקח הרבה יותר זמן, גם מהצד שלך, גם מהצד של לקוח. אבל אני רוצה לפרסם עכשיו משהו, יותר קל לי ללכת דיירקטלי למישהו שהוא... מה שנקרא, אחרי שעה, מוציא לי כבר משהו, ישר, אינסטנט, לסושיאל.
השאלה היא, מי זה אני? האם אני זה מסעדה בתל אביב? כן, קל לי ללכת לקריאטור, שיעשה לי משהו. אם אני זה פרוקטר אנד גמבל, זה לא קל לי ללכת לבן אדם אחד. באיזה כלים הוא משתמש? האם הוא חשוף לתביעות? אם אותו טובים, זה בקטנה על התוכן שהוא יוצר. אבל אם אני משתמש בתוכן הזה, ואותי טובים, אני פרוקטר אנד גמבל, יקחו ממני מאות מיליונים. יש לארגונים המון 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 חסמים בדרך ללעבוד ישירות עם מישהו כזה. אז כל תלוי מי הארגון ומה הגודל שלו. ואגב, לכן יש משרדי פרסום. הרי באים אלינו ואומרים לי, תמצאו לי, אני יודע לגשת לקים קרדשיין. תמצאו לי את המייקרו-אינפלואנסרים שיש להם 10,000 עוקבים, ואתם תנהלו את מערכת היחסים איתם, ואתם תעשו לנו שיפוי, אז זה, יש את האנשים האלה, והם מדהימים, וכשהם גדלים, רודפים אחריהם, ואז יש את כל החוזים, ועורכי דין, והכל, אבל זה פשוט, זה לא קורה בעולם הגלובלי.
כן, אבל אתה יכול מחר בבוקר לקחת את הארגון שלך, לפטר חצי מה... קריאטורים, קופירייטרים, סלש, 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 בסדר, אגיד להם, שמו, סבבה, אבל יש לי את הכלי של אופן AI אצלי, ואני בוא, אני אעבוד עכשיו עם האינפלואנסר הזה, שהוא כבר יודע, לא צריך להלמיד אותו, לא צריך לנהל אותו, לא צריך כלום. הוא יעשה, אני אגיד לו, הנה, פתח לו את ה... מה שנקרא, את החיבור אליי, שלא יצאו דברים שלא צריכים לצאת, ויאללה.
קודם כל זה קורה, דברים כאלה, רק בלי הפיתורים.
אני שואלת על הפיתורים בכוונה. זה כאילו, אני מעניין אותי אם זה באמת אתה רואה ברמה של האנוש, של הפרט. אם יש פה הסיפור הזה של כמה להכניס AI עכשיו זה משמעותי לי. בתור בן אדם שעכשיו יש לו קריירה, יש לו מקצוע מסוים, בסדר? וכרגע, אם אני עכשיו קופירייטרית, נושפים לי בעורף עכשיו 100,000 אינפלואנסרים מאחוריי שיודעים משהו שאני לא יודעת, אולי.
הם יודעים אולי לייצר את התוכן. אבל הם לא מכירים את הברנד כמו שאני מכיר אותו 3 שנים. הם לא מבינים את האסטרטגיה שלו, את ההתפתחות שלו. אין להם את המערכות יחסים עם האנשים. אז לכן זה לא לפטר, זה לא במקום. זה ביחד.
זאת אומרת, אתה אומר, הם אקזקיוטרים.
הם לגמרי יכולים להיות בחלק מהאסטרטגיה וחלק מהיצירה, זה לא רק אקזקיושן. אבל אני מעריך של הריליישנשיפ שיש למשרדי הפרסום וההיכרות ארוכת, שוב, אנחנו צריכים להבדיל בין דברים קטנים לדברים גדולים. זה לא קליר קאט. כן, אם מישהו לא יתקדם ולא ידע להשתמש בכלים האלה, בתי שהוא ימצא את עצמו כנראה בחוץ. אגב, גם הוא לא ירגיש כבר בנוח להיות זה שמביא 2 רעיונות כשכולם כבר הביאו 1,000, והמצגת כבר מוכנה אתמול בלילה.
הוא יבין את המקום שלו די מהר.
כן.
טוב, לסיכום.
לסיכום.
סיילה אחרונה.
אי אפשר לסכם.
אי אפשר לסכם את הדבר הזה, זה באמת פסיק, זה פסיק. פשוט לשים פסיק. יש לי שאלה אחרונה.
שאלים.
אנחנו שואלים את כולם, ממה אתה מפחד?
ממה אני מפחד? שאלה ממש טובה. צריך לחשוב על זה. כאילו, אף פעם לא חשבתי על זה.
באמת? כי אני, נגיד, לא ישנה מאז נובמבר, שנה שעברה.
תראי, זה כבר מלווה, זה לא... אני לא יודע אם אני מגדיר את זה כבר כפחד. זה מלווה. אני חושב שמה שמפחיד אותי זה שחס וחלילה יקרה לי משהו, ואני לא אראה את ילדיי גדלים. אני חושב שזה הדבר שהכי...
וכאילו ה-AI הוא בסדר גמור איתך.
אני מנסה לדחוף אותו כבר 4 שנים בתוך הארגון. זה כאילו, אני כבר הכרתי אותו, אני אוהב אותו, אני...
מכיר את חולשותיו.
לפני 1.5 שנים, היה לי לקוח בדרום אפריקה, לקוח מאוד מאוד גדול, שרצה לעשות משהו מיוחד לכבוד יום האישה האפריקאית. ובעזרת חברה ישראלית, רציתי לקחת נשים אפריקאיות חזקות שכבר לא קיימות היום, ולעשות כנס, TED from the Dead, ולהביא אותן לחיים, ושהן ידברו, ויהיה אפשר לשאול אותן שאלות, והכל בעזרת Generative AI. זה היה לפני 2.5 שנים. היום אם אני עושה כזה דבר, לאף אחד זה לא מזיז, כי כבר יש 1,001 דברים כאלה. אז ה-AI הוא כבר, הוא חלק, הוא כבר בצורת חשיבה. הוא צריך ללמד אותו תכלס בבית ספר. כאילו, כמו שבמקום ללמד ילדים להקיא פרקי תהילים, או לשנן ספרים, או whatever, היה צריך ללמד אותם איך להזזל מחפשים בגוגל. כי גוגל שם, זהו, הוא שם, יש להם בטלפון את כל הכוח להגיע לכל תוכן אפשרי דרך גוגל. הם לא צריכים לדעת את פרק קי"ט בתהילים. עכשיו צריך ללמד ג'ן AI. כי...
אגב, זה נכנס למערכת החינוך.
אני מלמד לסטודנטים, אני נותן להם תרגילים עם זה. כאילו, אנחנו עושים עבודה בכיתה, אני חושף אותם לזה, אני חושב שהם חייבים, אם לא מכירים.
אבל תגיד, זה לא מפחיד אותך מה שאפשר לעשות עם זה בסוף? אתה יודע כמה קל לעשות פייק. זה לא מטריד אותך? גם כצרכן. כאילו, אתה לא תדע מה זה פייק. היום אולי אתה עוד יכול ככה בעין, מה שנקרא בלתי מזוינת, לראות שפה הפריים לא יושב וזה וזה פייק. אבל זה עניין של כמה חודשים ואנחנו לא נדע.
טכנולוגיה היא ניטרלית. תלוי בבן אדם שמשתמש בה ומה מטרותיו.
זה נכון.
1. 2, כבר יש היום יוזמות, אנחנו חברים ביוזמה שקוראים לה C2PA, אמורה לייצר איזשהו ווטרמרק, כדי שאנשים ידעו שזה תוכן שלא היה, או שלא נוצר, שנוצר בעזרת AI. וזה יגיע לשם, כי יש המון חברות שמייצרות תוכן מקורי, שרוצות שידעו שזה תוכן מקורי. רדבול, רדבול, זה מה שהפך אותה מחברת משקעות למה שהיא היום. תוכן מקורי מדהים, אקסטרימי, כיפי. היא תתחיל לייצר תוכן ג'נרטיב AI, היא מאבדת פה את, את היתרון שלה. והבעיה הכי גדולה, אגב, אם את שואלת על פייק, אנחנו חיים בתעודת תעודה, בתיבת תעודה ברשתות החברתיות, נכון? זה מראה לי, האלגוריתם מראה לי דברים שאני אוהב. מה מונע מפייסבוק להסתכל על מה אני אוהב? פשוט לייצר לי תוכן שאף אחד לא ייצר מעולם, רק כדי לשמור אותי בתוך הפלטפורמה.
הם על זה, הם על זה.
אז צריך, ואגב, כשאנחנו כחברה מחפשים שותף, אז סקייל, פרייבסי, לגליטי ואתיקס.
אתיקה.
מאוד מאוד חשוב להבין. עכשיו, אף אחד לא יודע עוד מה זה אתיקס ב-AI. ואני יכול להגיד שיש חברות שמייצרות וידאו ג'נרטיב, הם אומרים, אנחנו לא יכולים לייצר בן אדם מת, אם עברו פחות משבע או עשר שנים מאז המוות שלו, ואם זה מישהו מפורסם, צריך אישור מהאסטייט שלו, וצריך מפה וצריך משם. וחברה אחרת שאנחנו עובדים איתה, אמרה לי, מהמודל החדש, אתה לא תוכל לג'נרט את המילה, את האימג' סופרמן מחזיק קוקה קולה. גם אם אתה קוקה קולה, כי פשוט סופרמן זה קופי רייט של מישהו אחר, אז יש לנו פה אתיקה לשמור עליה. אז זה נבנה. פשוט זה נבנה all at once, everywhere, all the time. זה כאילו, זה הסרט...
כל בוקר יש...
בדיוק. וזה מרתק.
וואו, מרתק זאת המילה הנכונה בעיניי. וואו.
טוב. יש למה לצפות.
אני מחכה לראות לאן זה הולך.
תודה רבה, עודד.
תודה. תודה, עודד. היה לי כיף.
גם לנו.